אז אני אומר, ה-15 דקות האלה הם בעצם עבודת ההכנה שאני עושה כדי להביא את עצמי לצלילה שהיא נקייה ממחשבות, שהיא נטולה. שם אני נלחם בכל השדים שאומרים, רגע, אתמול עשית ככה, מחר אתה ככה, אתמול היית עייף, אתמול הרגשת ככה. יש מלא שדים שכל הזמן עולים בראש, זה המיינד, ואתה לא יודע תמיד להגיד, רגע, זה באמת נכון, זה כאילו צריך שיהיה איזשהו משהו רציונלי שאומר לך, זה סתם חרדה.
ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בכלילות, ואני אריה פישלר מארח ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רב-יומיים, אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן, כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים, וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף Plan My Tracks. שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmytracks.com. טוב, לטייל בכלילות, פרק מספר 15 או 15, באמת אני לא יודע איך אומרים. והיום אני מארח חבר יקר, זוהר מדינה, והפעם זה פרק באמת מאוד שונה, או קצת שונה, או איך שתרצו שונה, ויהיה לי מאוד קשה אולי לקשר אותו באמת למה שאני עושה בדרך כלל, לעולם הטרקים, לעולם המסעות הרב-יומיים בהליכה או באמצעים אחרים, אבל אנחנו נדבר היום על תחום שהוא פשוט מרתק, והוא גם משהו שאני עושה, ובסופו של דבר גם מתחבר אצלי למסעות. וזוהר כאן, זוהר מדינה, הוא אחד האנשים שאני צולל איתם בים, בתחום שנקרא צלילה חופשית. והסיבה שהבאתי אותו ספציפית, את זוהר, לכאן הערב, זה בגלל שזוהר הוא אנשים הבודדים בישראל, אולי השלישי, שהגיע לעומק של 100 מטרים בצלילה חופשית, ואנחנו נדבר בין השאר על מה זה אומר, וכמה זה דבר מדהים הדבר הזה, והוא עשה את זה בעצם כאיזשהו מסע מאוד ארוך, זמן רב, ונשמע לתהליך, ונשמע מה זה צלילה חופשית, נשתדל להנעים את הזמן כדי שאנשים באמת יבינו כמה הדבר הזה מדהים. ערב טוב, זוהר.
ערב טוב, אריה, מה קורה?
בסדר, אז הייתה לי הקדמה ארוכה. אז אני אשמח אם עכשיו קצת תציג את עצמך, שמעבר לצולל חופשי שתכף נדבר על זה, ידעו מי אתה ומה אתה.
מההתחלה, מההתחלה?
לא חייב מהלידה, אולי מהשבוע הראשון, אחרי הברית.
אז אני זוהר, גדלתי בגבעתיים. שחקן כדורגל עד גיל 24.
וואלה.
כן. אתה תדע עוד הרבה דברים חדשים עליי היום, כנראה. שחקתי בפועל רמת גן, אחר כך שמשון תל אביב, נבחרת הנוער באמצע. זה היה הכל עולמי, כדורגל. אז גדלתי כספורטאי, 5 אימונים בשבוע, משחק בשבת. ואחר כך, כמו כולם, צבא ולימודים, למדתי מדעי המחשב. אני מאז עוסק במדעי המחשב, הרבה זמן, לא נגיד כמה שנים. אבל כבר אז, אחרי צבא, אני כבר אשתול איזשהו זרע שיצמח אחר כך למה שקרה בסופו של דבר. ראיתי את הסרט הכחול הגדול, לגרנד בלו, שזה סרט קלט על צילה חופשית, שמספר את הסיפור של שני חבר'ה שהתחרו אחד עם השני בשנות ה-80, 70-80.
שכחתי מהסרט הזה, איזה קטע.
כן. אז זה בעצם, שמה בעצם התוודעתי לצילה חופשית. זהו, אני גרוש עם שתי בנות בזוגיות.
תספר בין כמה אתה, שלא יחשבו שזה בהכרח איזה ספורט של צעירים.
יפה, אז אני בן 51 וחצי. חגגתי 51 לא מזמן.
יופי. אז רגע, בוא נשים איזה כותרת בעצם. מה זה צלילה חופשית?
אוקיי, אז קודם כל צלילה חופשית זה צלילה ללא מחלים. זה אומר שאנחנו, שלא כמו סקובה דייבינג, אנחנו לא שואפים אוויר במהלך הצלילה. אנחנו בעצם לוקחים שאיפה עמוקה, עוצרים את הנשימה במהלך כל הצלילה, נכנסים למים, ובכל מיני צורות אפשריות אנחנו מעמיקים ונשארים מתחת למים כמה שאפשר, ואז עולים למעלה ולוקחים מהר מאוד שאיפה חזרה כדי לחזור לנשום.
מה שאני זוכר, כשאני עשיתי את הקורס שלי בצלילה חופשית, זה שבאתי ואמרתי, טוב, נו, אני משנרקל, אני הרבה פעמים לוקח אוויר ויורד, כאילו זה נראה לי אותו דבר, זה יהיה... לא יחדשו לי פה הרבה. אבל זה לא ככה בעצם. צלילה חופשית זה תחום מאוד מאוד מורכב מצד אחד, ופשוט מצד שני.
כן, ממש פשוט, כי אתה בעצם לא צריך שום אביזר נוסף חוץ מהריאות שלך, אבל מאוד מורכב, כי אולי נגיע לזה, יש המון המון מורכבות פנימית, מנטלית, וגם פיזיולוגית שקשורה בענף הזה, שהוא די צעיר סך הכל.
אז תגיד, מתי בעצם ממש התחלת לצול חופשית בצורה רשמית, מעבר לזה שהכחול הגדול היה הזרע?
אז רק בגיל 42 בערך, חבר הלך ועשה קורס צילה חופשית, וחזר וסיפר לי על הרשמים שלו, וזה ישר הדליק לי את אותו סרט, ומהר מאוד, תוך שבוע, בסופה שאחרי, פשוט הלכתי ועשיתי קורס באילת, אצל וולודיה קדוש. אז זה בערך לפני קצת יותר משמונה שנים. שם זה התחיל באילת.
אז כן, אז דיברנו על הכחול הגדול, אני חושב שמה שאנשים יותר מכירים היום, זה באמת את הסרט הזה מנטפליקס, שרץ עכשיו בשנה האחרונה יפה, שמספר על עולם הצלילה החופשית, אבל התחרותי, ובעצם כהתחלה חשוב לי אולי לבוא ולהסביר מה זה שונה בעצם ממה שאנחנו עושים, כי אנחנו צוללים, חופשיים, חובבנים, והסרט, כמו סרט שרוצה לצבור הרבה צופים, הוא מציג סיטואציה מאוד מאוד קיצונית.
נכון, אז באמת בצלילה חופשית תחרותית, יש מטרה, והמטרה היא לשבור את השיא של קודמך, והרבה אנשים שילמו בגופם, יש אחד ששילם אפילו בחייו, עבור המטרה הזאת, שזה מה שבאמת רואים בסרט. צילה חופשית, כמו שאנחנו עושים, recreational, מה שנקרא, היא צילה חופשית לצרכים אחרים. אני לא אומר שמי שעושה צילה חופשית חובבנית הוא לא תחרותי, אבל המטרה שבעטייה הוא בא לעשות הצילה חופשית היא אחרת לגמרי. יש הרבה תחושות פיזיות ותחושות מנטליות תוך כדי הצלילה שכולנו חווים, ובעצם אנחנו מכורים לחוויות האלה, לכן אנחנו חוזרים.
כן, אז מה שאנחנו עושים בעצם, המפגש העיקרי שלי ושלך, אתה עושה את זה בעוד כמה דברים, אבל באמת אנחנו צוללים במסגרת מועדון תל אביבי, שהביא את הצלילה החופשית לים התיכון, ואני חושב בצורה יפה, בעיקר לאזור המרכז, יש עוד מיקומים פה בים התיכון, ואנחנו יוצאים עם סירה, עם יחטה, קטמרן, בימים שהים הוא טוב, ומפליגים איזושהי חצי שעה כזאת למרחק 4 קילומטר, ושם אנחנו מגיעים לעומק של עד 40 מטר ויכולים לצלול. אז זה הרוטינה פה, בתל אביב. אז מה, למה בעצם, אבל למה לעשות את זה? למה זה, כאילו זה נשמע משהו מאוד מפחיד. אתה לוקח אוויר ופתאום אתה יורד לעומקים רציניים. אתה הגעת ל-100 מטר שזה נשמע מטורף. למה לעשות את זה?
אז כל אחד וסיבותיו הוא, אני יכול לספר על עצמי, שמהרגע הראשון שהצחלתי לעצור נשימה, אתה פתאום, אני פשוט אוהב מאוד לעבוד עם הגוף, ולהקשיב לגוף, ופתאום כשאתה עוצר נשימה ועוצם עיניים, אז אתה חייב להיות רק עם הגוף. זה מה שנשאר. כל התחושות שיש בגוף, באופן כללי, התחושה הזאת של להיות עם עצמי, היא תחושה שאני מאוד אוהב. סתם לדוגמה, מדיטציה זה משהו שבא לי מאוד בקלות, כאילו אני מאוד אוהב גם לעשות את זה. ושם בצילה חופשית אני בעצם מוצא את עצמי מחדש כל פעם. זאת התחושה שלי, זאת הסיבה שאני עושה את זה, וזאת הסיבה שגם אני מכור לזה, סוג של מכור לזה.
אז כן, זה משהו מאוד רגוע. אולי בעיניי, בתור אחד שהולך הרבה, זה מזכיר קצת את המדיטציה הזאת שנוצרת בהליכה רצופה. אבל באמת כדי להגיע לרגיעה הזו, זה לוקח זמן. אז איך מתחילים? מה הצעד הראשון בעצם שעושים? יש את הקורסים שמשמשים להתחלה? מה לומדים בהם?
אז בקורסים מתחילים קודם כל בללמוד ולהבין פיזיולוגית מה עובר עלינו כשעוצרים נשימה. ברגע שאנחנו מבינים, מישהו סיפר לנו שאלה התחושות שאנחנו אמורים להרגיש, וזה מה שקורה בגוף שלנו כשאנחנו עוצרים נשימה, אז הרבה יותר קל למיינד שלנו לשחרר ולהגיד, אוקיי, אני מרגיש את מה שאמרו לי שאני צריך להרגיש, לכן אני יכול לעצור את הנשימה לעוד זמן. אז קודם כל מספרים לנו פיזיולוגית מה קורה,
שזה אחד הדברים המבאסים בקורס, כל הברברת הזאת, אתה כבר מחכה להיכנס למים, ויאללה, תביאו לי לצלול. במקום זה מבלים זמן מסוים בלשמוע והרצאות ותיאוריה ופיזיולוגיה, שאני לא זוכר הרבה ממנה.
אז אני יכול להעיד על עצמי שבקורס הראשון שלי, אחד הדברים הראשונים שהמדריך עשה, זה ביקש ממני לעצור נשימה לכמה זמן שאני יכול, ככה על יבש בכיתה, עצרתי לדקה, ואחרי דקה כבר לא יכולתי יותר כמובן, ושלוש שעות, שעתיים וחצי של הדרכה תיאורטית על מה קורה לי בגוף כשאני עוצר נשימה, ואחרי הלכנו, שמנו חליפות והלכנו למים, ועצרתי את הנשימה לשלוש דקות. סתם דוגמה.
על כאילו, ההתחלה.
על ההתחלה. זה היה, רק להבהיר כמה זה היה חשוב לשמוע ולהרגיע את עצמך שמה שאתה מרגיש הוא בסדר, ואתה יכול לעצור את הנשימה גם אחרי הגירוי הראשון וגם אחרי שקורים כל מיני דברים בגוף מעניינים.
אז הגירוי שזה מונח שהוא בתחום הצלילה, הוא בעצם הדבר הזה שאומר לנו, הגוף מאותת לנו שאנחנו רוצים לנשום, ואחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות זה להרחיק אותו, זה משהו שקורה עם האימונים, לגרום לנו להרגיש את הדבר הזה, את הגירוי הזה, את הרצון לנשום הרבה יותר מאוחר, כדי שנוכל להאריך את הצלילה. אז בעצם הצלילה זה לא סתם עוצרים את הנשימה ויאללה לתוך המים, אלא יש איזשהו תהליך, מה בעצם התהליך, סדר הפעולות הזה שעושים כדי לצלול?
אוקיי, אז דבר ראשון, אנחנו רוצים בזמן הצלילה לצרוך כמה שפחות חמצן, כי ככל שנצרוך יותר חמצן, אז נוכל פחות זמן לעצור את הנשימה. לכן אנחנו מנסים להרפות את כל הגוף לפני הצלילה, להביא את עצמנו לרגיעה, להיכנס לסוג של טרנס, להיכנס לאיזשהו זון, הרבה מדברים על זון, שבו אתה נמצא ואתה כבר עובד, הגוף עובד באופן אוטומטי. ברגע שאנחנו מרגישים מוכנים, אז אנחנו לוקחים נשימה אחרונה, ועושים את האימרז'ן, נכנסים בעצם למים. תוך כדי התנועה במים יכולה להיות או שאני מושך חבל, ובעזרת החבל אני מעמיק, או שאני פשוט נכנס כמו שברווז נכנס למים, ומתחיל לטלף עם הסנפירים, או ש נכנס כמו שברווז נכנס למים, וגם עושה סוג של שחיית חזה בתוך המים, ומעמיק בעזרתה.
לכיוון מטה.
לכיוון מטה, בלי שום סנפירים.
אז בעצם כשאנחנו צועלים, יש איזשהו מצוף כזה, נראה כמו גלגל ים, אנחנו קוראים לו מערך, ומתחתיו יש חבל עם משקולת, שיורד בצורה ישרה למטה, וזה הסימון שלנו, כשאנחנו בתוך מים מאוד עמוקים, עוזר לנו לא לאבד אוריינטציה וכל הזמן לצלול למטה. ובאמת, מה שחשוב זה לצלול בצורה כמה שיותר אנכית, ישר למטה.
להיות כמה שיותר הידרודינמי. כדי שתשקיע כמה שפחות אנרגיה, ככל שתשקיע פחות אנרגיה, פחות תצרוך חמצן ותוכל לעצור את הנשימה ליותר זמן. כן.
אז אמרת, דיברת על כמה צורות בעצם לצלול. אחת זה המשיכה הזאת של החבל, אותו חבל שנמצא מתחת למערך. דבר שני זה סנפירים. יש גם את נושא של סנפיר אחד, זה המונופין בעצם.
נכון. כמו בת ים, כמו שכולם מכירים בת ים.
ואיזה מהם אתה הכי אוהב? או איך אתה בוחר, או איך אתה מחליט מה אתה, באיזה סגנון אתה צולל?
בסוף זה כל אחד בבחירה שלו, בעצם לדעתי, בא מתוך איפה שהוא מרגיש הכי בבית. אני מרגיש הכי בבית עם סנפירים, אני מעמיק הכי, המכה הכי עמוקה שלי הייתה בעצם עם סנפירים. הכי קל בדרך כלל זה עם מונופין, כי יש לו את הגריפה הכי חזקה.
וזה הכי מהיר?
זה גם הכי מהיר. הכי קשה כמובן זה בלי שום עזרים.
אוקיי. אז בעצם יש את כל הסגנונות האלה, אבל עדיין יש הרבה, כשאני מדבר בדרך כלל עם אנשים על צלילה חופשית, ישר הם הולכים לנושא הזה של הזמן. וואו, כמה זמן זה יכול לעצור את הנשימה? אבל נראה לי זה, איך שאני מכיר את זה, זה לא האתגר הכי גדול. אנחנו לא חושבים על הזמן בעצם. איך אתה רואה את האתגרים? מה הקושי? מה הקשיים בעצם?
אז קודם כל, האתגר הוא לא לחשוב על כלום. אתה רוצה לא לחשוב על כלום, כי גם מחשבה צורכת אנרגיה. זה אולי משפט קצת איזוטרי, אבל אני מאוד מאמין בו, וכל אדם שישכב במיטה וינסה לעצור נשימה, יבין מהר מאוד שאפילו המחשבה צורכת אנרגיה. זה אתגר ראשון, כמובן.
איך אתה יודע אם אתה חושב או לא?
זה קשה. קשה לענות על השאלה הזאת. כשאתה חושב, אז אתה מודע. יותר נכון, כשאתה מודע, אז אתה חושב. לא יודע מה בא לפני מה. אבל כשפתאום הזמן עובר ואתה לא, ולא שמת לב, אז כנראה שלא חשבת.
אז אתה בעצם לא זוכר את הצלילות?
אני הרבה פעמים לא זוכר קטעים מהצלילות, כן? הרבה פעמים אני חייב לזכור, כי אני חייב להיות מודע לעומקים שאני יורד אליהם. אבל באמת, נגיד בצלילות העמוקות, קטעים ארוכים, אני נמצא ולא נמצא.
אז מה, אז אתה, איך אתה בעצם חווה את זה? אז מה אתה עובר כשאתה יורד? כלומר, יש לך עכשיו צלילה ל-40, 50 מטר. מה קורה בזה?
אז קודם כל, הצלילה יש לה כמה חלקים. החלק הראשון, כמו שאמרנו, זה אנחנו עוצרים את הנשימה, נכנסים פנימה ובעצם מתחילים, זה החלק הראשון. החלק השני, אנחנו מתחילים להיאבק כנגד הציפה, כי יש ציפה של החליפה, של השומנים בגוף שלנו, של המלח של הים, שאנחנו נאבקים נגדו. בדרך כלל באזור 10 מטרים, 12 מטר, אנחנו כבר בניטרלים. והחל מה-12 מטר אנחנו כבר בציפה שלילית, זאת אומרת שאנחנו כבר לא צריכים להתאמץ כדי לרדת. ומשם כמה מטרים הלאה מתחיל החלק השלישי, שהוא בעצם הפריפול.
וזה החלק הכי כיפי בצלילה, זה החלום של כולם. נפילה חופשית כזאת לעבר התהום המצולות.
בדיוק. אז הנפילה הזאת היא באמת, גם לה יש המון טכניקה, של להיות כמה שיותר הידרודינמי, אתה רוצה בעצם להגיע למקום הזה, לזון הזה, שאתה בעצם לא חושב על כלום, כי אתה רוצה כמה שפחות להוציא אנרגיה, ואתה לא צריך להוציא אנרגיה, כי אתה פשוט נופל. ושם יש אתגר כמובן גדול, להילחם בכל מיני שדים שיש לנו, של רגע זה עמוק מדי, רגע זה עברתי, כבר הגעתי לעומק הזה, לא הגעתי לעומק הזה, יש המון מחשבות שאתה רוצה לסלק מהראש, ברגע שאתה מגיע למטה למשקולת, אתה מסתובב ומתחיל להיאבק כבר כנגד האטמוספרות שלוחצות עליך למטה. זה השלב האחרון של הצלילה, ובסוף אתה יוצא ולוקח נשימת התאוששות קודם כל.
כלומר, לחזור לחיים בעצם, לנשום, כאשר, כמו שרואים בסרט באמת בנטפליקס, דווקא הנקודה הזאת שאתה חוזר או מתקרב לפני המים, זה בעצם הנקודה המסוכנת. כי עוד דבר שאנשים בדרך כלל מדברים עליו, זה הפחד הזה בעומק, שבעומק יקרה לך משהו. אבל בעצם דווקא בעומק יכול לקרות לך פחות, כי זה אמצע הצלילה. מה קורה כשאתה, בעצם איפה הסיכון כשאתה מתקרב חזרה למעלה?
הסיכון הוא בעשרה מטרים האחרונים, זאת אומרת שאתה מגיע מעשרה מטר לפני המים, וזה בגלל שההפרש הלחצים הוא הכי גדול. רוב הבלקאוטים, זה בעצם העיבוד הכרה שראינו בסצנה הראשונה בסרט הזה, רוב הבלקאוטים קורים, אם הם קורים מתחת למים, אז הם קורים בעשרה מטרים האלה. יש גם בלקאוטים יותר עמוקים, אבל זה במקרים מאוד נדירים, ראינו את זה בתחרויות. ובגלל ההפרש לחצים הגדול הזה שיש על הגוף.
אז הדרך להתמודד עם זה ולהפוך את זה לספורט פתוח, היא בעצם הצולל בטיחות. כלומר, וזה נקודה ממש חשובה להבין, כמו שלמשל עושים צלילת מחלים, ובהתחלה זה נראה משהו מאוד מסוכן ומפחיד, ומבינים שבעצם תמיד צוללים בזוגות כדי שאחד ישמור על השני, גם פה יש לנו משהו כזה שהמטרה שלו לחסות את הנקודה הזאת.
נכון, אז גם את זה לומדים מהקורס הראשון. קודם כל, לא צוללים לבד אף פעם. אנחנו חייבים לצלול עם עוד מישהו שהוא בערך ברמה שלנו, שהוא יוכל לעשות לנו safety. אז הצולל בטיחות בעצם מגיע ופוגש אותך באזור 10 מטרים, 15 מטר, תלוי לאיזו עומק ירדת.
שזה, כמו שאמרנו קודם, זה הזון היותר מסוכן, ושם הוא צריך מישהו שישמור עליך.
בדיוק, אז הוא בעצם עולה איתך, והוא מסתכל לך על הפנים, הוא מסתכל לך על העיניים, הוא רוצה לראות שאתה מפוקס ושאתה בהכרה, ויש המון סימנים לאיבוד הכרה גם מתחת למים, גם אם אתה עם עיניים עצומות, אפשר לדעת אם איבדת הכרה. ואם חס וחלילה משהו קורה, אז הוא ישר מושה אותך מעל פני המים, ועושה לך החייאה למעלה.
קרה לך?
לי אישית לא קרה.
קרה לך, יצא לך גם לראות מישהו, אבל שאיבד את ההכרה?
בטח, יצא לי למשות אנשים, כן.
מה, איזה סיטואציה?
צולל שכנגד כל הסיכויים היה ים קשה, וניסה לשבור סי, ועלה, פגשתי אותו באזור 10 מטרים, וראיתי שיש לו גירויים חזקים, וראיתי שהוא מאוד מתקשה, ובאיזשהו שלב פלט אוויר, שזה הסימן הראשון לזה שבאמת מאבדים הכרה, ושאר לקחתי אותו, לא לבד, עם שלומי דרך אגב, ומשינו אותו מהמים, ועשינו לו שם, הוא התאושש תוך 20-30 שניות.
כן, בדרך כלל האירועים האלה די עוברים, בטח בצלילה חובבנית, אני מניח, עוברים די בצורה חלקה, וחוזרים לנשום. כן, וזה באמת תפקיד לא פחות חשוב מהצולל, זה באמת הצולל ששומר עליו, ואנחנו מאוד מקפידים על זה. אחלה. אחד הדברים שלא דיברנו עליהם, ובעיניי זה הקושי העיקרי, זה באמת הנושא הזה של השוואת לחצים. כלומר, בעצם כשאנחנו צוללים, הלחץ על האוזניים הולך ועולה, ואני זוכר ששוב, כשהגעתי מצלילת מחלים, מסקובה, אמרתי, וואלה, זה לא נראה לי תהיה לי בעיה, אני יודע טוב מאוד להשוות לחצים בסקובה, ואז הסתבר שזה לא ככה.
נכון, אז בעצם כל חלל אוויר שנמצא לנו בגוף בעצם מתכווץ ככל שאנחנו מעמיקים, ויש לנו כמובן את הריאות, יש לנו את כל החלל הפה, את הסינוסים ואת התעלות לאוזניים. בעצם כל החללים האלה מתכווצים, האוויר לאט לאט קטן וקטן, והאטמוספירות לוחצות על אור הטוף מבחוץ, וזה מתחיל ללחוץ לנו, מתחיל בשאיפה לא לכאוב לנו. ואנחנו צריכים בעצם להשתמש בכל מיני טכניקות שאנחנו לומדים, כדי לדחוף את אור הטוף חזרה החוצה. זה בעצם השוואת הלחצים.
הבעיה הגדולה היא שפשוט יש לנו אוויר בצורה מאוד מאוד מוגבלת, וזה בעצם לא כמו בסקובה או במחלים, כלומר ש... כל מה שיש לנו במחל מאחור, אנחנו יכולים להשתמש בו בהשוואת לחצים, בצלילה חופשית זה פתאום נהיה דבר מאוד מאוד מורכב, והתחושה הזאת שאתה מגיע לאיזשהו עומק ואתה מנסה לייצר וכלום, זה מאוד מתסכל. אז איך בעצם, איך זה משתפר? איך מתקדמים כדי להצליח ולהגיע בעצם לעומק יותר גבוה?
אז המון, המון, המון תרגול. אני מודה שאישית היה לי, זה בא לי בקלות.
איזה מניאק.
כן, ממש. אבל גם, כמובן, גם לי היו המון קשיים שהצלחתי להתגבר עליהם, בעיקר בעזרת תרגול על יבש. בסופו של יום, אנחנו רוצים ללמד את השריר שלנו, לגרום לאיזשהו זיכרון שריר, כדי שבסוף הגוף יעשה את הכל בצורה אוטומטית. כי אני לא רוצה לחשוב על זה כשאני צריך לעשות איזושהי פעולה, אני רוצה שהגוף יעשה את הכל כבר בצורה אוטומטית. זה נכון עבור כל ספורט, זה לא רק נכון עבור צילה חופשית. ובצילה חופשית זה אפילו, יש לזה משנה תוקף, כי אנחנו לא, אנחנו באמת לא רוצים לחשוב, אנחנו רוצים להיות שם אוטומטיים. צריך לזכור גם שהקושי הזה של השוואת לחצים מתגבר ב-30 מטר עומק, כי שם בעצם כבר אין לנו אפילו יכולת, גם אם יכולנו לפני כן להוציא אוויר מהריאות, ב-30 מטר עומק אנחנו כבר במצב שאי אפשר יותר להוציא אוויר מהריאות, הריאות כבר מקובצות הכי שאפשר, ואנחנו צריכים להשתמש רק בחלל הפה, באוויר שנשאר בחלל הפה.
זה בעצם טכניקות שונות לעומקים שונים.
בדיוק.
וכל טכניקה כזו דורשת הרבה תרגול והרבה עבודה, ובלי זה קשה להתקדם. מה היו התחנות שלך בדרך שכל פעם שאתה יודע, שאתה זוכר נקודות שהרגשת שאתה עושה קפיצה?
אוקיי, זה די קל, כי עד 30 מטר היה לי, לא הייתה לי בעיה להשוות לחצים. מ-30 מטר בגלל העובדה שכבר אין יותר אוויר בריאות, אז היה לי קצת קושי. הצלחתי להגיע ל-40 מטר בצורות לא צורות, שבדיעבד התברר שקצת פצעתי את עצמי.
מה זאת אומרת?
וגם הייתה לי אפילו פציעה שעברתי. ברגע שאתה עושה, שאתה מוציא בכוח אוויר מהריאות, כשהן מקובצות לגמרי מתחת ל-30 מטר, אז אתה עלול גם לפגוע בתרחיה, לא זוכר איך קוראים לזה בעברית, בקנה הנשימה, וגם בריאות עצמם, כי אתה בעצם מאלץ אותם להתקבץ יותר ממה שהן יכולות. וזה גרם לי לפציעות, לראות דם מדי פעם אחרי צלילות עמוקות מ-32-3 מטרים.
זה אומר בעצם מה, שהתאמצת, שעשית משהו בכוח מדי?
בדיוק, בדיוק. תמיד שאת עושה משהו בכוח בצילה חופשית, בתור כלל אצבע, אז זה לא בריא, משהו לא טוב יקרה, ולכן צריך הכל לעשות רק עם נעים. יש לנו סלוגן כזה של רק עם נעים. אז שם הייתה כמובן התחנה שהייתי בה כמה שנים אפילו. הגעתי די מהר ל-30 מטר, ושם הייתי 5-6 שנים. לא, אולי קצת פחות, 4 שנים.
אני שמח, אז אני לא מרגיש עכשיו בעייתי.
כן, אתה יודע, זה הכל עניין של כמה אתה פאשנט על הדבר הזה במהלך החיים, וכמה זה חשוב לך, מה הפריורטי של זה בחיים שלך. אז גם אז זה היה פריורטי של פעם בחודש, הסופש פעם בחודש באילת. באיזשהו שלב הבנתי שאני רוצה לעשות את הקפיצה הזאת, אז עשיתי קורס מאסטרס שמלמד אותך איך להעמיק ל-40 מטר, ושם אתה לומד את הטכניקה שנקראת מאוטפיל. ושם באמת הייתה הקפיצה, שם הצלחתי יותר להעמיק. באמצע הייתה לי גם פציעה שנבעה הרבה מיוערה ומחוסר כבוד לעומק ומחוסר פוקוס וגם מהרבה בורות. אני אספר שתי מילים על הפציעה הזאת. אני ירדתי לעומק 45 מטר, וכנראה שהשתמשתי לא כמו שצריך במאוטפיל, וכבר לא היה לי כבר אוויר בפה, ובכל זאת ניסיתי להעמיק. וכשעליתי לא הרגשתי כלום, הכל היה בסדר. אחרי כמה דקות הרגשתי קצת קחקוך בגרון, והבנתי שמשהו אולי לא בסדר, והמשכתי לצלול, ועשיתי סייפטי לחברים, ל-15 מטר ול-20 מטר, ושם היה באמת, שם באמת הייתה הפציעה שלי. לימים זה גרם לי להיות אנמי, בגלל שהבאתי הרבה דם, ומשכתי את זה בגלל, משכתי את זה במשהו כמו 7 חודשים, עד שבאמת עשיתי בדיקות דם, והבנתי שאני אנמי, ו... עשיתי טיפול של 3 חודשים, יצאתי מזה, ומשם המשכתי הלאה בעצם. המשכתי עם עבודה הרבה בבריכה, ואחר כך חזרה לעומק מאוד מאוד בעדינות.
רגע, אז מה זה הבריכה? הרי אמרנו שאנחנו צועלים בים, אז מה פתאום אתה אומר לי בריכה?
נכון, אז לבריכה, בריכה זה גם מים, ובמים גם בבריכה אנחנו יכולים לעצור נשימה, ובבריכה בעצם יש דיסציפלינות אחרות של תחרויות. אנחנו בעצם צוללים למרחק. לא לעומק, אלא למרחק.
כן, בברכה הקטע המנטלי הוא הרבה יותר קשה, כי האוויר נמצא ממש טיפה מעלינו, ואנחנו צריכים להתאמץ לעצור את הנשימה לאורך. קטע מאוד מתסכל.
ממש ממש מסכים איתך. זה קשה מאוד להתרגל לעובדה הזאת שזה שם וזה קרוב. וואנס אתה כבר מבין שזה קרוב, אז אתה מבין שאתה יכול אולי למשוך את עצמך קצת ליותר ממה שאתה מושך את עצמך בעומק, וזה מוביל הרבה תאונות. אז צריך מאוד מאוד להיזהר בבריכה, כי זה משקר.
כלומר, תאונות, כלומר, גם שם יש בלאקאוטים, וזה מדהים איך אפשר פתאום לבוא ולמשוך את עצמך למצב שאתה מגיע לנקודה שהגוף שלך אומר לנשום, אבל אתה לא עושה. איך זה, וואו, איך זה קורה?
בסופו של דבר, המיינד שלנו תמיד יעשה לנו כל מיני מניפולציות כדי לגרום לנו לא לעשות שטויות בחיים. אבל הרבה פעמים אנחנו גם חושבים שהמניפולציות האלה הם לא אמיתיות. אז אנחנו מנסים להילחם במיינד הזה. בעצם, לדעתי, מי שאנחנו נחמים בו זה בעצם מערכת העצבים. מערכת העצבים היא זאת ששולטת בכל התחושות שלנו ובכל הסימפטומים שאנחנו מרגישים. ואם אנחנו מתעלמים מהם, אז היא תעניש אותנו.
אוקיי, אז אחד הדברים שאני מנסה להבין לגבי עצמי, זה את הצורך הזה כל פעם באמת, היום אולי הוא פחות גדול, אבל עדיין התחושה הזאת של כל פעם אתה רוצה להוסיף קצת לעומק. למה נראה לך שזה קיים? כלומר, למה אנחנו, יש במידה מסוימת פה תחרותיות מאוד גדולה עם עצמנו, קודם כל, והצורך לבוא ולהגיד, וואלה, עשיתי 30 מטר, 31, 40, 50. למה 51 אחרי שעשיתי 50? למה 50 זה לא מספיק?
אז קודם כל, סיפרנו קודם על הפריפול, וככל שאתה מעמיק יותר, אז הפריפול הוא ארוך יותר. ופריפול ארוך זה יותר טרנס, זה יותר זמן בזון, זה יותר רגיעה. לפחות ככה אני חווה את זה. אז זאת סיבה אחת למה להעמיק. סיבה די ברורה, זה תחרויות לא איתנו, לא עם עצמנו, עם אחרים. הוא עשה איתי את הקורס, הוא כבר הגיע ל-30 מטר, איך אני עוד לא שם. שזה דבר לא בריא, וזה משהו שדרך אגב, אם מדברים על מסע, זה מסע מאוד מאוד ארוך שאני עברתי עם עצמי, בתור אדם מאוד תחרותי, ששיחק כל החיים שלו
כדורגל חזר.
כדורגל חזר, בדיוק. תחשוב שאתה בכדורגל נלחם על המקום בהרכב כל שבוע. כל יום למעשה באימון, אתה נלחם על המקום שלך בהרכב, מתחלף המאמן, אתה נלחם על המקום שלך בהרכב, בכל אירוע בעצם. ואתה כל הזמן, בצורה אינסופית, אתה כל הזמן מרגיש שאתה צריך להילחם על המקום בהרכב, אתה מתחרה עם אלה שלידך. אז אני בן אדם שגדל בסביבה מאוד מאוד תחרותית, והיה לי נורא נורא קשה להגיע, להיכנס לצילה חופשית עם ה-state of mind הזה. סתם דוגמה, בתחרות הראשונה שהשתתפתי בה, תחרות סטטית באלת, אני תמיד ראיתי רגיל מהכדורגל, גם הכדורגל יש טרנסים, זאת אומרת, גם בכדורגל אתה נכנס לזון, אז אני תמיד הייתי רגיל בכדורגל לחשוב על המשחק, זה מה שאמרו לנו בתור ילדים, לחשוב על המשחק בשבת, ואתה חושב על המשחק בשבת כל יום, כל ערב, אתה הולך לישון עם המשחק בשבת, בסוף, כשאתה מגיע למשחק, אתה נמצא בסוג של טרנס, אתה עוד פעם, יש לך זיכרון שריר, אתה עושה את הדברים על אוטומט, אני לא הייתי זוכר משחקים שלמים, הייתי ממש בטרנס משחקים שלמים, בתור ילד. ולמה אני מספר את זה? כי לפני התחרות הראשונה שלי, חשבתי על התחרות כל השבוע, כל החודשיים שהתאמנתי לתחרות הזאת, זה הייתה תחרות של סטטי, שלא הזכרנו מה זה סטטי.
כן, סטטי, בוא נסביר.
בוא נסביר שנייה. אז בסטטי בעצם אנחנו עוצרים נשימה לשם עצירת הנשימה, כמה שיותר זמן.
בלי לזוז, לא צריך להעמיק, לא צריך עומדים במקום, שוכבים על פני המים בעצם בברכה.
בדיוק, ורוצים להשיג כמה שיותר זמן של עצירת נשימה. וכך הגעתי לתחרות עם כל האדרנלין שאתה יכול לחשוב עליו, בן אדם שמגיע חדור מטרה, לתחרות, כמו שהוא רגיל לתחרויות, ולא הצלחתי לעשות אפילו שליש מהיכולת שלי בתחרות הזאת.
מה היכולת שלך היום?
בתחרות האחרונה עצרתי ל5.5 דקות.
5.5 דקות עצירת נשימה. ומה, כמה, בוא נשים את זה, כמה עושים, יאללה, שיא הישראלי.
שיא הישראלי זה 7.5 דקות.
אז זה לא רחוק. דדי
פיס. לא, זה כבר התרחק, זה היה 6.5. הוא הרחיק את זה 7.5.
מדהים.
השיא העולמי באזור ה-11 דקות. אם נזכיר כמה דולפינים עוצרים נשימה, אז הם עוצרים בין 6-8 דקות נשימה.
זהו?
כן.
לא ידעתי את זה. חדיר. אגב, יש ביוטיוב כל מיני, לא יודע אם ביוטיוב, יש בכל מיני, יש איזה פרפורמר שראיתי אותו, אתם יכולים לראות את זה, הוא אולי עוצר ל, לא יודע, 15 דקות ודברים כאלה, אבל מדובר, לא מדובר בעצירה הטבעית, אלא הוא לוקח חמצן לפני זה.
100% חמצן.
וזה משפר מאוד את הביצועים. פה מדובר באמת סתם, לוקחים אוויר, בלי חומרים נוספים, וזהו, 7.5 דקות, השיא הישראלי. אוקיי, אז בעצם ביוני, אתה אומר, נדמה לי שכתבת, התחלת מסע איך הגדרת אותו?
אני בשנה שעברה הגעתי לאזור ה-70 מטר בעזרת סנפירים, 67 מטרים.
באילת?
לא, דווקא ביוון, בקלמטה. הייתי בתחרות. אבל הרגשתי שעמוק מ-60 מטר, אני לפעמים מצליח, לפעמים פחות. זה לא בנקר, מה שנקרא. עד 60 מטר יכולתי להגיע בקלות. הכל השוואת לחצים, כן? הכל עניין של השוואת לחצים. והחלטתי שהשנה אני עובד רק על השוואת לחצים. זאת אומרת, משקיע רק בפקטור הזה שאני מרגיש שהוא עוצר אותי כרגע מלהעמיק. אז אחת הדרכים, בוא נספר עכשיו על דיסציפלינות אחרות שקיימות בצילה חופשית. בעצם כשאנחנו יורדים בתחרות, יורדים לעומק ועולים, אז אנחנו יורדים עם משקולות עלינו, חלק אפילו בלי משקולות, אבל אנחנו גם עולים עם אותן משקולות שנמצאים עלינו, כי כדי שיהיה לנו יותר קל להעמיק בחלק הראשון, אם אתם זוכרים שאנחנו יורדים נגד הציפה, אז המשקולות עוזרות לנו, ובזכות המשקולות אנחנו הופכים להיות ניטרלים בערך 10 מטרים, 12 מטר. וכמובן מגיעים למטה ועולים עם אותה משקולות. דיסציפלינה אחרת נקראת משקולות משתנות, והמשמעות היא שבעצם אני נעזר במשקולות כדי שיורידו אותי למטה, כי זה קשה באמת לרדת למטה, אבל אני עולה בכוחות עצמי, זאת אומרת, משאיר את המשקולת למטה, מחוברת לחבל, ואני עולה בכוחות עצמי.
ואז יותר קל, כי בעצם כל המשקולות האלה, אני לא צריך לסחוב אותן בדרך למעלה.
בדיוק. אני גם לא, זה קל מכמה בחינות, גם כי אני לא צריך לסחוב את המשקולות בדרך למעלה, וגם כי אני לא צריך להתעסק באיך אני יורד למטה.
כאילו, כי מההתחלה אתה צועל עם הרבה מאוד משקולות, ומההתחלה אתה מאוד מאוד כבד, אז כאילו, כמו פריפול בעצם מההתחלה.
בול, אתה בפריפול מההתחלה. ממש ככה. ואתה חושב רק על מה שאתה צריך לחשוב, אם באמת אתה צריך לחשוב. רק נזכיר עוד דיסציפלינה שקיימת וכבר לא, כבר יצאה מהשימוש. זה נקרא No Limit, שזה בעצם דיסציפלינה שבאה ואמרה, בוא נבדוק לכמה האדם מסוגל להגיע, לאיזה עומק האדם מסוגל להגיע, ואנחנו נרד במשקולת כדי שיהיה קל, ואנחנו גם נעלה עם מצנח. אנחנו בעצם ננפח מצנח למטה, כשנגיע לסוף החבל, והמצנח בעצם יעזור לנו לעלות למעלה. זאת אומרת שאני לא אשקיע אנרגיה לא בדרך למטה ולא בדרך למעלה.
למה לא עושים את זה יותר?
כי זה נורא מסוכן. אלוף העולם ירד ל-216 מטר, נראה לי, אם אני לא טועה, וכבר עלה עם כל מיני נזקים במוח. אז אני חושב שזאת הסיבה שבעצם הפסיקו לעודד את השיטה הזאת.
על משקל משתנה, אז זה במה עוזרת לך הטכניקה הזאת?
אז אוקיי, אז אם נחזור למשקל משתנה, שזו הטכניקה שבעצם אני בחרתי לעבוד השנה, אז בעצם במשקל משתנה, אני לא משקיע שום אנרגיה בדרך למטה. הצילה היא הרבה יותר צילה קלה, כי אני לא משקיע בדרך למטה, אני רק משקיע בדרך למעלה, ואני גם עולה בלי משקולות, אז אני אפילו צף כבר מ-20-25 מטר, אני כבר מתחיל לצוף. דבר נוסף שהמשקולות משתנות מאפשר לי, זה בעצם להיות מפוקס רק על השוואת הלחצים, והרבה יותר קל להיכנס לזון, הרבה יותר קל להיכנס לטרנס הזה שדיברתי עליו, כשאתה מתחיל אותו מההתחלה, ואתה לא צריך להתעסק עם שום דבר אחר. אני אישית בעצם, יש לי נקודה באזור 10 מטרים שאני לוקח את המאוטפיל, את הממלא את הפה באוויר, לוקח עוד, עוד מילוי של אוויר ב-18 עד 20 מטר.
מהריאות בעצם.
מהריאות עדיין. גם ב-25 אני לוקח, גם ב-30 אני טיפה מנסה עוד קצת לקחת, וזהו. מאותו רגע והלאה אני מנהל את כל האוויר בפה שלי, אני לא מכניס יותר אוויר לפה, לא משתדל לא להוציא אותו, הרבה פעמים הוא נבלע חזרה לתוך הריאות. כי יש לחץ...
וקום כזה.
יש וקום כזה, ואתה גם תזכור שאתה הפוך, אתה עם הראש למטה, אז האוויר מנסה לעלות גם למעלה, אז זה גם עוזר לוואקום. אז יש באמת המון טכניקות של איך להימנע מלאבד את האוויר הזה, וזהו, ככה אני מנסה לנהל את האוויר הזה כמה שיותר, עד שאני מגיע לסוף החבל, ואז מסתובב ומתחיל לעלות.
אז הייתי אומר שבעצם ה... לפחות בחוויה שלי, בעצם מה שחושבים עליו, או אני לא יודע אם זה חשיבה, אבל זה רק הפעולות הטכניות האלה של השוואת הלחצים. איך אני מתפעל את כל האוויר הזה כדי שלא יכאב לי באוזניים.
כן, אז זאת השאיפה. השאיפה שצלילה תהיה נקייה ממחשבות, ואולי באמת רק המחשבות האלה שמה אני עושה ב-10, ב-20, ב-30, וזהו. רוב העבודת ההכנה היא נועדה כדי להביא אותך לנקודה הזאת, שאתה מתחיל את הצלילה ואתה מפסיק לחשוב. וכל אחד יש לו את העבודת ההכנה שלו. זה כמו כדורגלנים, שאני גם כדורגלן בעברי, שחייבים לפני המשחק לשים את הגרביים בדיוק בצד הזה והזה, ולתלות בדיוק בכל האמונות תפלות, אז כל אחד יש לו את הפרוטוקול שלו. ואני במהלך המסע הזה שלי מיוני, אני בעצם ביוני התחלתי, חזרתי בעצם להעמיק, רק במשקולות משתנות, ושם באזור, כשהגעתי ל-70, שם הייתה נקודה, בדיוק אתמול הסתכלתי על זה, כי יש לי נוטס שאני כותב על כל הצלילות שלי, כדי שיהיה לי איזשהו סוג של מעקב. אפילו עשיתי, בתור מהנדס תוכנה, עשיתי אפילו גרף שמראה את, את עקומת העלייה, כדי לראות אם עליתי כאילו בצורה איטית או מהירה מדי. ובאזור ה-70 מטר גיליתי בעצם שההכנה הכי טובה עבורי היא כלום. היא בעצם להיות, לשכב על הגב במשך 10 דקות פלוס מינוס, עד 15 דקות בערך. ואני עושה לעצמי בעצם הרפאיה פיזית, שממשיכה עם הרפאיה מנטלית. וזהו, וככה, ואחרי 15 דקות כאלה, אני פשוט יורד לעומק שיצרתי. מבחינתי זה היה שינוי מטורף, כי לפני כן עשיתי כל מיני צלילה ל-10 מטרים עם סטטי של דקה ודברים כאלה, כי חשבתי שאני צריך להכין את עצמי ולהכין את הגוף ולהכין את זה. בסופו של דבר הבנתי שזאת ההכנה הכי טובה עבורי, לפחות בצלילות האלה של המשקל משתנה, יכול שזה ישתנה כשאני יעבור צלילה במשקלות גבוהות.
בעצם אתה אומר, אתה עושה 15 דקות, אתה משעמם את עצמך למוות בכלום, בשביל 2-3 דקות צלילה.
בדיוק.
וואו, זה נראה לי הדבר הקשה באמת.
אז אני אומר, ה-15 דקות האלה הם בעצם עבודת ההכנה שאני עושה, כדי להביא את עצמי לצלילה שהיא נקייה ממחשבות, שהיא נטולה. שם אני נלחם בכל השדים שאומרים, רגע, אתמול עשית ככה, מחר אתה ככה, אתמול היית עייף, אתמול הרגשת ככה. יש מלא שדים שכל הזמן עולים בראש, זה המיינד. ואתה לא יודע תמיד להגיד, רגע, זה באמת נכון, זה כאילו צריך שיהיה איזשהו משהו רציונלי שאומר לך, זה סתם חרדה, זה סתם, יש משפט מהמם ששלומי לימד אותי, שהוא סיפר על עצמו, ואני מקווה שזה בסדר שאני פה משתף.
חופשי.
לפני הצלילה הוא בעצם שואל את עצמו, האם אני מרגיש excited, או האם אני מרגיש anxiety? שזה, הרבה פעמים אנחנו לא באמת יודעים להגיד את ההבדל בין שני הדברים האלה, אבל ברגע שאתה חושב על זה לעומק, אתה מבין שכשאתה, נגיד, אמרתי לעצמי שאני יורד ל-70 מטר, ברגע שאני אומר לעצמי את המילה 70 מטר, האם אני מרגיש, וואו, איזה כיף, או האם אני מרגיש, מה אני עושה? איזה שטויות אני עושה? וזאת היא נקודת החלטה סופר חשובה, באותה הכנה שאנחנו עושים לפני הצלילה.
אז אמרת שהחלטת שאתה עובד על השוואת לחצים, אבל בעצם העומק הזה ישב לך מול העיניים, כלומר ידעת שאתה רוצה להגיע מהמטר, או לא העזת להגיד את זה לעצמך, מה, איך חשבת במספרים, לא בטכניקות?
אז אוקיי, אז שאלה מעולה, כי אני, כי זה גם השתנה תוך כדי תנועה. אני בעצם אמרתי לעצמי, אני רוצה להסיר את הבלוקג' הזה של 60 מטר. אני רוצה להיות מסוגל לרדת עמוק מ-60 מטר, תמיד. אז אוקיי, תגיד, בסדר, אז הגעת ל-70, הגעת ל-80, מתי זה קרה? אז הרגשתי שאני מגיע ל-70 ומרגיש שזה נעים לי עדיין, שזה ממש נעים לי. אני בעצם אמרתי לעצמי וגם לכל סובבים אותי שאני יורד עד כמה שזה נעים לי. והגעתי ל-100 כי היה לי נעים. זאת השורה התחתונה, כי באמת גם הצילה של ה-100 הייתה צילה ממש ממש נעימה.
זה מדהים, כי אנחנו מתאמנים כל כך הרבה, והרבה פעמים הצלילות לא הולכות הכי טוב, ובאמת אני יכול להגיד, אני קטונתי, אבל באמת, באמת, בסוף, הצלילות הכי עמוקות והכי כיפיות, זה באמת אלה שהכל הולך הכי פשוט, ואין שום אלמנט של, שמפריע בדרך, וזה תגלית תמיד מדהימה, לראות שכמה שלוחצים פחות, וכמה שנרגעים יותר, וכמה שהכל עובר חלק, זה מה שמביא אותנו לעומק.
בדיוק, אבל אלה בדיוק הצילות הנעימות, שאתה מבין שהכל הלך חלק, רק אז אתה מבין כמה חשוב להיות בוגר, וכשמשהו לא הולך חלק, פשוט להסתובב ולעלות. כי אם זה לא הולך חלק, אז עדיף פצוט שזה לא ילך. כי אתה יודע שזה יכול ללכת חלק, אז תשים לך למטרה שאת כל הצילות תהיה נחלקות, זה המוטו שלי.
תגיד, אתה גם עושה צלילות, מה שנקרא, תיירותיות, כלומר, יש, בנוסף לכל התחום הזה שאנחנו מדברים עליו, שבסופו של דבר המטרה שלנו זה להעמיק, ואנחנו צוללים אנכית, יש צלילת אלמוגים, צלילת דגים, אתה עושה את זה?
קשה לי לענות, כי עשיתי את זה, מאוד אהבתי את זה, אבל שנים כבר לא, אני כבר לא, כי לא יודע למה, כי כנראה הירידה עם חבל, עם מערך, היא הרבה יותר נעימה לי.
אני יכול להגיד שבתור מישהו שמתעסק באמת, שמאוד מאוד לא תחרותי, הרבה מאוד שנים, ומתעסק גם בריצה, אני אף פעם לא אהבתי יותר מדי מרוצים, ובהליכה, אני עושה הליכות בשביל הכיף, כשאני בא לצלול, זה באמת הקטע הספורטיבי, לא שאני מתאמן הרבה, אבל הקטע הספורטיבי והרצון להעמיק ולשפר הוא באמת שם, ואני תמיד תוהה מאיפה זה בא. אז כן, אבל זאת חוויה מאוד כיפית באמת. בכל זאת, יש את אלה שלא סובלים לצלול על החבל, ויש אותנו חובבי החבל, והעומק והמים הכחולים בלי...
כן, ויש דייגים, יש הרבה דייגים.
כן, זה עוד ענף אחר לחלוטין.
נכון.
אבל זה, אוקיי, אחלה. אז מה הלאה? מה אתה מתכנן לעצמך?
אז בגלל שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופת חורף, ובדרך כלל משקלות משתנות יותר מתאים בחורף, כי אתה עם חליפה עמוקה, חליפה...
עבה.
אז יכול להיות שאני אמשיך. השיא הישראלי זה 120. אולי אני... ימשיך, כמו שאמרתי קודם, עד איפה שנעים.
אבל זה דורש ממך, העומקים האלה, זה דורש ממך כל הזמן לנסוע לאילת.
כן, אתמול בדיוק אמרתי לך שעשיתי את הסיכום הזה, אז ירדתי לאילת 41 פעם ב4 חודשים האחרונים, 5 חודשים האחרונים.
וואו.
כן. כן, זה, אני ידוע בתור אדם שכשאני פאשנט למשהו, אז אני עושה אותו עד הסוף. אז כן, כל שבוע, לפחות יום או יומיים, הייתי באילת. סליחה, 41 צלילות, זה לא אומר ש-41 פעם ירדתי לאילת.
אוקיי.
זה 41 צלילות, זה המספר. כנראה תחלק את זה בערך ב2, כי זה בדרך כלל היה פעמיים בכל צלילה, בכל ירידה. אז בערך 20 פעם הייתי באילת.
זה אומר שאתה נוסע את כל הדרך לאילת, בעצם בשביל שתי צלילות עמוקות.
בדיוק.
וואו.
וכדי להחמיר את זה, אז הצילה האחרונה של המאה, בעצם ירדתי, כאילו טסתי במטוס לאילת בבוקר, צללתי 2:50, הצילה הייתה, וחזרתי באוטובוס באותו יום, מיד אחר כך.
כי אסור בטיסה?
כי אסור בטיסה, בדיוק.
מדהים. בסדר, זוהר, הגענו לרגע שעכשיו אני ממנף את סוף סוף את הברכה הזאת שמאוד מתאימה פה עד 120, אבל בעצם גם יותר. אז תשמע, אני מאחל לך באמת להמשיך להיות השראה לכולנו, וליהנות מזה בסוף, כי זה הדבר הכי חשוב מהפן המדהים הזה. תודה שבאת וסיפרת על העולם הזה.
תודה שהערכת אותי, ורק, לא יודע, לציין את השם של המועדון שאנחנו בתל אביב.
ברור.
פרידייב TLV.
ושלומי שהזכרנו.
ושלומי גולדשטיין, בדיוק.
שלומי גולדשטיין, היזם וההוגב, ועכשיו הוא מגן עלינו
בדיוק.
אי שם. אז ערב טוב ותודה.